שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות אני תמיר דורטל, מראיין את אלי ורד חזן. אלי הוא השגריר הבינלאומי של מפלגת הליכוד ומרצה לפוליטיקה וליחסים בינלאומיים. ובפרק זה דיברנו על המצב של אירופה, על עליית הימין השמרני או ספק הימין הפשיסטי באירופה, וכיצד מדינת ישראל צריכה להתמודד, האם באמצעות חרמות או באמצעות שיתוף פעולה מסויג או לא מסויג, ובכלל כיצד ניתן להשתמש ביחסים בינלאומיים בכוח של מדינת ישראל, בכלכלה שלה, בסייבר ובשאר היכולות שיש לנו על מנת למקסם את הכוח המדיני שיש לנו בסופו של דבר. על כל זאת ועוד, וגם על סיפורים אישיים של אלי מפגישות שלו ברחבי העולם עם נתניהו, האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום אלי, מה שלומך?
בסדר גמור, בסדר גמור.
אתה עובד בצמוד לנתניהו בתור השגריר הבינלאומי של הליכוד, ואנחנו היום ננסה לדבר באמת על המערכת הבינלאומית ועל איך שלפחות תנועת הליכוד מבינה אותה ואיך שצריך להתייחס אליה. יש לנו בעצם כמה זירות, יש לנו את הזירה של האום, את הזירה האירופאית, וזירות, אתה יודע, משניות של מדינה מול מדינה, נגיד ישראל הודו, ישראל סין וכל מיני זירות כאלה. והייתי שמח לדבר בשיחה הזאת גם בהקשר של הדינמיקה שיצרה המלחמה באוקראינה, וגם על הדינמיקה שקורית עכשיו בתוך האום. יש החלטה של האום להעביר את עניין הכיבוש ולהפוך אותו או להגדיר אותו כסיפוח ולהביא את זה לבית הדין הבינלאומי בהאג, דבר שהרבה פעמים מאוד מפחדים ממנו דווקא בגלל של הבית דין הזה, אם וכאשר, כמובן שהדבר הזה כנראה לא יקרה, אבל יכול לעבור בסוף ולעבור לכדי פסק דין והחלטות מאוד מאוד משמעותיות כנגד ישראל. הייתי שמח אם תוכל לנתח את מה שקרה ביום שישי האחרון עם ההצבעה של הרבה מאוד מדינות נגדנו, ובכללן גם אוקראינה.
אוקיי, אז קודם כל אתה מנית פה כמה מדינות, צריך לזכור שהמדיניות שהוביל נתניהו באמת יצרה את ישראל כמעצמה בינלאומית. מה זה אומר? אני חושב שאין כמעט מדינה בעולם שלא מחפשת את הקשר עם ישראל, בין אם זה קשר ישיר ובין אם זה קשר עקיף. כך למשל את הודו, שהייתה מדינה די עוינת לישראל, היא יצגה את המדינות הבלתי מזדהות, שעבדה נגד ישראל בצורה די קונסיסטנטית במשך שנים באום. היום הודו אחת הידידות הכי גדולות של ישראל, יחד עם ראש הממשלה של נרנדרה מודי, שהיה בין הראשון, נדמה לי שהיה הראשון לברך את נתניהו, יחד עם אורבן, לרגל זכייתו בבחירות. יחד עם זאת, having saying that, איך שאומרים, יש מדינות שהן בעייתיות, כך למשל, ואני חייב לגעת בזה, כך למשל מדינות דרום אמריקה. מדינות דרום אמריקה, כלומר קולומביה, ברזיל, ארגנטינה, אלה מדינות שנתניהו, שהיה ראש ממשלה, יצטרך לשנות את היחס כלפינו, ומה שקורה מ-2018, יש שם שינוי. מדוע יש שם שינוי? כי בששת המדינות הגדולות עלו נשיאים שמאלנים, שהם לא רק סוציאליסטים או אפילו קומוניסטים באיזשהו מובן מבחינה כלכלית, אלא גם הסנטימנט שלהם הוא אנטי-ישראלי. אני אתן רק דוגמה אחת לפני שנמשיך. כך למשל את גבריאל בוריץ', הוא נשיא צ'ילה, הוא לא מוכן לקבל את כתב האמנה של שגריר ישראל. וזה משהו שלא קרה במשך שנים רבות, אגב הוא קיבל אותו בסוף.
עד כדי כך?
עד כדי כך, ולכן זה מעורר אתגרים חדשים.
זה מבחינה סמלית הפסקת יחסים דיפלומטיים.
לא, זה שינמוך היחסים הדיפלומטיים.
כן, מדרג של שגריר לקונסול.
כן, 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 בסוף הוא קיבל אותו, יותר מזה שרת החוץ הצ'יליאנית התנצלה בפני הנשיא הרצוג, בסוף הוא קיבל אותו, אבל זה מעיד על סנטימנט שהולך וגובר.
ומה האינטרס? בסופו של דבר, אני אוהב לנתח יחסים בינלאומיים, לא מגישה סמלית ולא מגישה שאומרת שהכל קשור לקשר בין אישי בין המנהיגים, אלא אינטרסים, מגישה ריאליסטית של קיסינג'ר. מה האינטרס של צ'ילה לפגוע ביחסים ישראל?
בוריץ' הוא, אני לא רוצה לומר קומוניסט, אבל הוא שמאלן קיצוני, זאת האידיאולוגיה שלו, הוא אנטי-ישראלי במסגרת הזאת של השמאל הקיצוני, אגב היה פה ב-2014 בחברון, פרו-פלסטיני, קידם כל מיני פעולות כנגד ישראל, ואז הוא נבחר, וזאת המשמעות. עכשיו זה אומר שינמוך היחסים, כלומר ישראל לא יכולה לצפות לאיזה גן עדן של יחסים עם צ'ילה כרגע, זה כמובן יבוא לידי ביטוי כמו שזה בא כבר במוסדות בינלאומיים, באום ובמקומות אחרים, ובטח בין מדינה למדינה. עכשיו, בוא נחזור רגע לשאלה שלך, ואני יודע שאנחנו נכנסים פה לכל מיני דברים, אבל זה קשור אחד לשני. תראה, ביום שישי האחרון, הצבעה בוועדה הרביעית של האום, ככה היא נקראת, זה ועדה לפוליטיקה ודקולוניזציה, קובה ונביביה, שתי מדינות דמוקרטיות במרכאות כפולות ומכופלות, מבקשות להעלות הצעת החלטה בשם הפלסטינים. אני אזכיר, הפלסטינים לא חברים בוועדות הללו, כי הפלסטינים ברוך השם הם לא מדינה, קבל עוד סיבה למה אנחנו מתנגדים שתקום מדינה פלסטינית, כי אם היא תהפוך להיות מדינה היא תעשה את זה בעצמה באום, אבל קובה ונביביה מגישות הצעת החלטה, שא', שאתה רואה את הניסוח, זה מבטל את הקשר בין היהודים לבין המקומות הקדושים, ודבר השני, הם רוצים להעביר לבית הדין הבינלאומי בהאג, שיחקור ויקבע בסופו של דבר שהכיבוש הוא סיפוח. מה המשמעות? המשמעות הוא, אין לה משמעות מעשית אדירה, כלומר, זה לא שברגע שבית הדין הבינלאומי קבע בהאג, זה יהפוך להיות מציאות קיימת, אלא, אז קודם כל זה יניע את תנועת ה-BDS, וזה יקל על מדינות לומר, אנחנו מחרימים את ההתיישבות ביהודה ושומרון.
כן, כן, אפילו בית דין בינלאומי, הוא עכשיו חוקר, זה...
כן, כן, לא, אבל תזכור שבית הדין הבינלאומי בהאג קבע כל כך הרבה דברים, גם בעבר, גם לגבי ישראל, למשל הוא קבע שהגדר לא חוקית, גדר ההפרדה, בסדר, ישראל המשיכה לבנות אותו, ובמידה רבה גם זכתה לתמיכה. משמעות מעשית אין לזה, אבל יש לזה משמעות עקיפה. עכשיו, למה זה חשוב? כי ההצבעה עצמה הייתה הצבעה בעלת השלכות דרמטיות. אני אזכיר רק, 98 הצביעו בעד, תכף אני אגיע למדינות שהצביעו בעד, ולמה הן עשו את זה, מעל 50 נמנעו, וזה גם חשוב, ו-17 מדינות הצביעו נגד, וביניהן ארצות הברית, אוסטרליה, איטליה, ואני בכוונה מציין את איטליה, כי נבחרה שם ראש ממשלה מלוני, שניתן שהיא נאו-פשיסטי, צונת ישראל וכדומה, ונתניהו התקשרה לברך את נתניהו, ואחד הדברים שהוא ביקש ממנה, זה שאיטליה תצביע נגד, וזה אכן מה שהיא עשתה.
כלומר, נתניהו כבר נכנס לפוזיציה של ראש ממשלה, או של מי שאכפת לו ממדינות החוץ, אפילו בשיחות טלפון כאלה של חולין, של היי, מזל טוב, מזל טוב.
כן, 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 ברור, 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 ברור.
לא, אני אומר, אני חושב שזה דברים שאנשים לא יודעים את זה, שבעצם כבר בערב שבו פורסמו המדגמים, ההבטחה תוגברה, ונתניהו מבחינתו חזר לנהל את מדינות החוץ.
אני אגיד לך יותר מזה, הוא לא הפסיק מעולם, הוא לא ניהל את מדינות החוץ, אבל איפה שהוא היה יכול להשפיע, הוא השפיע. הדבר החשוב ביותר זה הסכם הגרעין עם איראן, איך אתה מונע את הסכם הגרעין עם איראן, ואיפה שהוא יכול היה להשפיע, הוא עשה את זה. בסדר, עכשיו תזכור, הייתה ממשלה, היא הממשלה שמבחינה לגלית לפחות נבחרה, הוא לא בא לעקוף את הממשלה, כן, הוא ביקר אותה.
אבל בשיחת חולין, או בדברים שאפשר להשפיע, או להתראיין לרשתות כאלה ואחרות, לדברים ש...
להרצות. הוא הרצה המון והסביר את כמה ההסכם הזה בעייתי, אבל בוא נחזור רגע להצבעה הזאת באום. מה שקורה בחודש הבא, בחודש דצמבר, עצרת האום כנראה תחליט במספרים מאוד דומים, וכנראה שבית הדין הבינלאומי בהאג יתחיל לחקור. עכשיו בוא נדבר רגע על המדינות שהצביעו. קודם כל, מדינה אחת מאוד חשובה, ואני בכוונה מציג אותה, זה אוקראינה, שהצביעה נגד ישראל, וזה... אתה יודע, יש לי ברשתות החברתיות כל הזמן ויכוחים לגבי אוקראינה. אני מאלה שטוענים שאנחנו חייבים להישאר ניטרלים, כי המציאות היא מאוד מורכבת, מבחינה הומניטרית נעשה על האוקראינים כמה שצריך, אבל שאיר ניטרלים. ותמיד גם כתבתי שאלה אם כן האוקראינים יתפסו עמדה מאוד חד משמעית בעד ישראל, בעוד הרוסים יחברו לגורמים שהם אנטי-ישראלים, שאנחנו פחות או יותר במציאות הזאת.
וכאן לפי דעתי חשוב מאוד להכיר את הגיאוגרפיה ואת הפריסה של כוחות הצבאים סביב ישראל.
נכון.
אנשים חושבים שישראל רחוקה מכל הסכסוך הזה, אבל שוכחים שלבנון היא לא מדינה כבר, היא נשלטת על ידי כל מיני מיליציות, ועל ידי כוחות רוסיים גם שנמצאים גם בתוך לבנון, אבל הרבה יותר בתוך סוריה.
בדיוק.
יש לה רוסים בעיה מאוד גדולה, בצד המערבי שלהם, שבעצם אין להם נמל של מים חמים, יש להם או נמל או נמלים גדולים אפילו בים השחור, אבל מה לעשות שהם עוברים דרך איסטנבול, ואיסטנבול, טורקיה יכולה בכל רגע נתון פשוט לחסום את האוניות שלהם, כפי שהם עשו במלחמה באוקראינה. אז בים התיכון יש להם בעיה חמורה, כי הם בעצם נשלטים על ידי טורקיה דרך הבוספורס, ובצד השני יש להם את העיר שהייתה פעם גרמנית, קניגסברג, יש להם שם נמל נוסף בים הצפוני, וגם שם זה ים עם מיצרים מאוד 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 צרים, שאין שם בעצם שייט חופשי, צריך לשוט עוד דרך בין דנמרק לבין שוודיה, במקומות מאוד מאוד צרים, ואוניות מלחמה, בתקופת מלחמה, כמובן מעדיפות להימנע מהמעברים האלה, ולכן הם הגיעו לסוריה בשביל להשתלט שם על נמל שנקרא לתקיעה, וזה אינטרס רוסי מובהק, כבר מעל 300 שנה, שיהיה להם נמל של מים חמים, מים שלא קופים ובלי מיצרים מתוחכמים מדי, וזאת נוכחות רוסית מאוד משמעותית שיש בסוריה, שאם אנחנו נתעלם מהאינטרסים הרוסיים שהם ממש כאן על הגבול שלנו במרחק של לפעמים 10 קילומטר, אנחנו יורים לעצמנו ברגל בכל הביטחון שלנו בגבול הצפון.
נכון, אבל למרות כל מה שאמרת, אני מאלה שתמיד אמרו, אם הרוסים יחברו לאיראנים, יחברו לסוני ישראל, יגבילו אותנו בסוריה, אז יש טעם לבחור בצד האוקראיני. העניין הוא שאתה לא תעשה את זה ללא תמורה מדינית. ואנחנו ראינו ביום שישי האחרון שהאוקראינים הייתה להם אפשרות להימנע. אגב, אם הם היו נמנעים, היינו מבינים. כלומר, הם לא רוצים לאבד את הצד הערבי, למרות שהצד הערבי, אתה יודע, איראנים הרוסים, כל הנושא של הספקת נשק איראנית לרוסיה, אבו מאזן ביקר את פוטין באוקטובר האחרון ותמך בו, ואז אתה בא ואומר, אם הם יחד איתי, אז סבבה, אני יכול להיות חלק מהגוש הזה. כל עוד הם לא איתי, אז עדיף שאני אשאר ניטרלי, ולכן ההצבעה של אוקראינה הייתה מאוד 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 בעייתית. בסדר, עכשיו, מצד שני, לא מעט מדינות נמנעו, אני אזכיר, זה מדינות כמו שוודיה, למשל, חוף השנהב. בסדר, כל מיני מדינות שבעבר היו מצביעות באופן אוטומטי נגד ישראל, והן הפכו להיות נמנעות. הן הצביעו כנמנעות, ובעיניי זה מאוד מאוד משמעותי. מדוע? משום שזה מספר את הסיפור, כיצד היחסים הבינלאומיים, כיצד מעמדה הבינלאומי של ישראל השתנה. למה אני מתכוון? הרי מדינות, בניגוד למה שיאיר לפיד, שחושב כמו ילד בן 16, וממש ככה מבחינה בינלאומיות, הוא כתב מאמר 100 ימים אחרי שהוא התמנה להיות שר חוץ, הוא כתב מאמר בעיתון הארץ, 100 ימים של מדיניות חוץ אחרת. ובו הוא ביקר את נתניהו לריאל פוליטיק, ואמר, אתם צריכים להבין, פחות או יותר, זה רוח הדברים, אפשר לקרוא את המאמר, שאנחנו נבנה פוליטיק, או שיתוף פעולה בינלאומי שמבוסס על מוסר. אין דבר כזה.
לא, אבל זאת לא חשיבה של ילד בן 16, זאת החשיבה של השמאל באופן כללי, זה חשיבה שהולכת כבר הרבה מאוד שנים אחורה. אפשר אפילו להגיד, אתה יודע, חוץ מבן גוריון, רוב השמאל בישראל בשנות הקמת המדינה, הוא לא הראה על פוליטיק, הוא אמר, אנחנו נהיה אור לגויים, אנחנו נהיה מדינה עם מוסר אחר, מדינה שיכולה לממש גם במדיניות החוץ, איזושהי תפיסה מוסרית, תפיסה של אור לגויים, זו תפיסה מאוד מאוד מושרשת, בוודאי בוודאי בציונות. ובוודאי כשאין לך מדינה לאורך 2000 שנה, אז אתה חוזר לתפיסות של בן אדם לחברו. הרי אם אתה רוצה לבחון, אם אני בן אדם טוב ביחסים בינינו, אז במוסר, האם עכשיו אני מערך אותה, נותן לך כוס מים, האם אני קם לכבודך, ודברים כאלה. נחמדות, לא האם אני מנסה לשרת את האינטרסים שלי באמצעות הפגישה הזאת.
אז תראה, ככל שאתה מבין את יאיר לפיד, ואני באמת יש לי שעות מחקר רבות עליו, התפיסה שלו הייתה שאנחנו נקדם מדיניות מוסרית. אני אתן לך דוגמה, יש לו את ביום הזיכרון הבינלאומי לשואה, הוא כתב איזשהו פוסט שבו הוא אמר שאנטישמיות זה לא רק שנאת יהודים, אלא גם שנאת להטאבים, שנאת אפרו-אמריקאים וכדומה. אז אתה אומר, תקשיב, במשך עשרות שנים, גורמים ישראלים, גורמים יהודים, עבדו על מנת לתת הגדרה מאוד ספציפית לאנטישמיות, כך שהיא תכלול רק יהודים, כלומר תופעה ייחודית וכדומה, ורס את זה בשנייה וחצי. וזה מתחבר לתפיסה הבינלאומית שלו, שאנחנו נקדם על מוסר, נקדם כאילו שיתוף פעולה בינלאומית שמבוסס על מוסר ולא על
אינטרסים.
ואז אתה אומר, לא, זה לא עובד ככה. עכשיו בוא נחזור רגע להצבעה. אתה רואה פתאום מדינות כמו שציינתי, כמו שוודיה, צרפת, שבאמת היו מצביעות בעבר נגדנו, הפכו להיות נמנעות. עכשיו, למה זה חשוב? כי עדיין יש להם מצד אחד את האינטרס הערבי של מדינות ערב.
במיוחד בחורף הקרוב של הנפט ושל הגז, הם חייבים את קטר בשביל הגז, חייבים, זאת אומרת, זה ממש צורך קיומי, יכול להיות שבחורף הקרוב ימותו, לא יודע, עשרות אלפי...
לא יכול להיות, אני אומר את זה בצער רב, ימותו...
אלפי זקנים ואנשים שאין להם כסף לגז, באירופה בגלל שאין להם כסף לחימום.
בדיוק, לא רק העניין של כסף לחימום, תשמע, למשל בריטניה, יש עלייה דרמטית במחירי הנפט נקרא לזה, בגרמניה בכלל זה 800%, אלה המספרים, זה מטורף. עכשיו, אני אומר את זה בצער רב, לא סביר להניח...
תחשבו רגע, במקום חשבון, נגיד, הרבה ירושלמים מחממים בגז, אבל נגיד תל אביבים מדליקים מזגן פשוט. אבל תדמיינו על זה שהחשבון יונקרס שלכם, של החימום בגז בחורף, הופך להיות מבערך זה יוצא נגיד למשפחה סביב 600-700 שקל, למשפחה בחודש חורף, לפתאום 56, כאילו 5,600 שקל כן, רק כן, החימום. זה מה שזה אומר, ויש משפחות שמה לעשות, לא יעמדו בזה.
נכון.
באירופה.
כבר האירופים, אתה יודע, מה שיוצא לי לדבר עם נציגים, הם יודעים שהולך להיות משבר. משבר חריף מאוד, הם יודעים, זה אגב, אני אומר את זה בצער, לא יכול להיות שימותו אנשים, ימותו אנשים. אנחנו לא שמחים, אנחנו משתדים, אתה יודע. שזה לא יקרה, ישראל הרי הציעה את, זה גם עוד משהו מאוד מעניין, שנוגע ליחסים בינלאומיים, איך נתניהו הבין שטורקיה היא לא פרטנר יותר, שאי אפשר לסמוך עליה, ושינה לחלוטין את, את הסנטימנט כלפי יוון וכפריסין, הקימו את, את היורומד, את אותו צינור, שהיה אמור לבוא מישראל לכיוון יוון כפריסין, ואז לאיטליה כאלטרנטיבה.
למה רק היה אמור?
כי ממשל ביידן הודיע שהוא מפסיק את התמיכה בו, ונכון לעכשיו זה מאוד מאוד בעייתי.
מה אכפת לנו מתמיכה בו? יש לנו הגז מספיק רווחי, אנחנו יכולים פשוט להעביר אותו דרך
איטליה? לא, אתה צריך את התמיכה, כי זה חלק מהאיחוד האירופי, זה חלק ממדינות נאטו, ואתה חייב את התמיכה האמריקאית עבור הדבר הזה. אתה באופן תיאורטי, אתה יכול לעשות את זה באופן מעשי, יהיה מאוד מאוד קשה. אגב, זאת הסיבה גם שהנשיא הרצוג הבין שזה בעייתי, וחיפש את הקשר הטורקי. הוא חיפש המון סיבות לקשר הטורקי, אבל הוא הבין שעל מנת לשמור את ישראל בתמונה, אתה חייב למצוא איזושהי אלטרנטיבה, ולכן חזרו לאלטרנטיבה הטורקית. עכשיו, אני נוטה מאוד להאמין שנתניהו, שמאוד מאמין בצינור הגז הזה, הוא יעשה כל מה שאפשר על מנת להחיות אותו. כל מה שאפשר.
את הצינור בעצם שלא עובר דרך טורקיה, אלא עובר דרך מדינות ידידותיות.
כן, יוון וכפריסין, אני רוצה להזכיר, זה גם עוד סיפור. גם יוון וכפריסין, הם נמנעו בהצבעה באום, זה מדינות שהיו עוינות מאוד לישראל, והפכו להיות מאוד ידידותיות לישראל. כלומר, השבוע היה פה נשיא כפריסין, ואתה רואה את התמיכה, אתה רואה את האהבה, וזה משהו שלא היה קיים בעבר, ואני חושב שזה סימבול בולט מאוד, כפריסין ויוון, של שינוי מעמדה הבינלאומי של ישראל.
וזה בזכות הגז בעצם, בזכות זה שצריך אותנו, בעצם אנחנו מעצמת אנרגיה.
לא, הגז הוא רק חלק אחד, אני אומר שוב, יכול להיות שאני נשמע, אני עושה אוברקיל, אבל זה באמת נתניהו, שב-2009 הבין שישראל צריכה להיות הכרחית לעולם, אני אתן פה כמה דברים שנשמעים היום מופרכים, היום זה כבר הנורמה, אבל ב-2009 נשמעו מופרכים. נתניהו ב-2009 החליט שהוא משקיע בסייבר. עכשיו אני זוכר, אני חושב שזה היה רוני בר-און, שצעק לו מעל דוכן הכנסת, הוא היה חבר כנסת מקדימה, אתה שוב פעם משקיע במחשבים שלא לצורך. עכשיו למה אני אומר את זה? כי עברו כמה שנים, לא רק שישראל הפכה להיות מעצמת סייבר שמדינות מחפשות אותה, אלא גם תחשוב על זה, נתניהו החליט שהסייבר יהיה ממוקם בבאר שבע, בדרום, כלומר הוא גם באיזשהו מקום החיה את החזון של בן גוריון של פריחת הנגב. בסדר, הוא שינה לחלוטין את הסטטוס של באר שבע, וזה לא רק זה, זה הידע הטכנולוגי, זה העון האנושי, אתה מחבר את הכל, ישראל הפכה להיות נאהבת הייתי אומר, וקריטית ללא מעט מדינות בעולם שמחפשות את זה.
אבל אתה בטח מכיר את הפגישות עליהם ממש ממש מקרוב, כשמנהיג של מדינה זרה נפגש עם נגיד נתניהו או עם שר חוץ של ישראל, לא משנה מי, מה הוא רוצה מאיתנו, שאי אפשר להשיג דרך בעצם שוק חופשי, נגיד לישראל סייבר טוב, נננה, מעולה, יש כל מיני חברות, למה הוא צריך בשביל לעשות עסקים עם חברה ישראלית, לגשת לנתניהו? הרי יש הרבה פעמים מדיניות לגמרי,
פעמים,
של אתה יודע, גבולות מצוינת, פתוחים, לא, לא, שוק, שאלה שוק מצוינת, חופשי לגמרי.
שאלה מצוינת, כי יש לך המון פעמים שאתה לא יכול להגיע למדינה מסוימת, ואתה יכול להגיע למדינה אחרת, אני אתן לך דוגמה. בוא נניח, אני סתם זורק, כן? סתם זורק. אני נותן פה את הדוגמה הכי הזויה שיכולה להיות. בוא נניח שצפון קוריאה תבקש ידע מישראל. אתה קשור לאמריקאים, אתה לא יכול לעשות את זה. אתה קשור בבריתות, אתה קשור ב, נקרא לזה, מחויבויות קודמות, וגם יש עוד משהו שהוא מאוד קריטי. נתניהו יכול להניע מהלכים. הם יודעים את זה. אתה צודק, יכול להיות שוק חופשי, הכל בסדר, ותזכור גם עוד משהו שאתה מחליף ידע, או שאתה מעניק ידע, זה אמור לבוא, להיות מעוגן בהסכמים בינלאומיים. זה לא מובן מאליו, זה לא פשוט.
אבל גם חברה פרטית? נגיד תשובה, חברה אמירתית תשובה, רוצה להתקשר עם חברה התשובה, פרטית בישראל?
התשובה היא כן, בתוך צהל, סליחה, בתוך משרד הביטחון יש גוף, שאומר לך מה כן ומה לא. כלומר, אתה צריך לקבל את האישור, האם זה פוגע ביחסים של מדינת ישראל או לא, באינטרסים שלה.
אפשר להגיד בעצם לציבור הרחב שסייבר דומה יותר לטיל מאשר דומה לעגבניה.
אין ספק בכלל, כן, כי זה ביטחוני.
אז אם אני עכשיו פותח יחד עם חברה יוצא 8200 חברת סייבר, אנחנו לא יכולים בעצם לעשות עסקים באופן חופשי עם איזה חברה בינלאומית אחרת שאנחנו רוצים, אנחנו צריכים אישור של כמו ועדה לייצוא נשק?
כן, 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 התשובה היא כן, וגם תזכור שלצורך העניין לראש ממשלה יש את התמונה הרחבה יותר. בסדר, בוא נניח שאתה בתור חברת סייבר, סתם אני זורק, רוצה להגיע לסרילנקה, אני מביא פה את זה כ-case study. אז אתה לא יודע מה היחסים בין סרילנקה לבין מדינות הסביבה, אתה לא יודע מה היחסים בין סרילנקה להודו, הודו הרי היא באמת מדינה מועדפת על ידינו, אני אגיד לך גם יותר מזה, ישראל רוצה להגיע לעוד מדינות מוסלמיות, בסדר, כמו אינדונזיה, כמו מלזיה, להרחיב את מעגל השלום, ואתה לא רוצה להפריע למשהו בדרך, זו הסיבה שאתה...
אבל אני כמנכ״ל של חברת סייבר פרטית, לא מעניין אותי כל הסיפורים שלך, אני רוצה את עסקים עם מי שנותן לי יותר כסף. אתה... עם מי שרוצה שאני אעשה לו פרויקט.
השאלה מה הקולקטיב אומר. אתה... אתה צודק, על פי עקרונות האינטרסים הלאומיים, אתה מאוד לא צודק.
ולכן מדינת ישראל בעצם מגבילה את האפשרות של חברות סייבר לעשות עסקים?
במקומות מסוימים, ככל שאני יודע, כן. ואתה צריך להיות מאוד זהיר עם זה, כן? כי זה עניין של חיים ומוות. אבל כן, זה המצב, ותזכור שראשי מדינות מחפשים את ישראל. דרך הדוגמה, אלבניה למשל, אלבניה כאילו מדינה לכאורה קטנה.
מוסלמית, כן.
מוסלמית, קטנה, חסרת חשוב, אני אומר לכאורה, כן? מדינה באירופה, בבלקן, היא סגרה את השגרירות האיראנית בטירנה. בסדר? היא מחפשת מאוד את הקשר עם ישראל, מאוד. אלה דברים שלא לא היו.
וזה בגלל הסייבר, בגלל הגז?
הכל, ישראל נתפסת כמודל. לאין ספור מדינות, לאין ספור מנהיגים, אני יכול לספר לך אין ספור אנקדוטות של בפגישות עם מנהיגים, שנתניהו זה כאילו המודל, ומדינת ישראל היא המודל כמדינה. אני אתן לך דוגמה, אם דיברנו על אלבניה, היו איתי כמה נציגים, הייתי בכנס מאות חברי פרלמנט, אירופים בעיקר, עומד סלי ברישה, הוא היה הנשיא שהוציא את אלבניה מהקומוניזם לתקופה החדשה, ואז... הוא נואם, ואחד מחברי הפרלמנט, חבר טוב מאוד שלי, שהוביל את הברקזיט בבריטניה, אומר לה, אתה רואה את אלי, הוא עובד עם נתניהו. באותה תקופה, אגב, הייתי, לא הייתי קשור, כלומר, מנהל אגב קשרי חוץ, לא קשור בכלל, אתה יודע, עושה את זה מטעם הליכוד. ואז אמרתי, תראה, אני לא, אמרתי לו, תשמע, כבוד הנשיא, אני לא באמת כזה חשוב. ואז הוא אומר לכולם, תחשוב, מאות חברי הפרלמנט. אומר להם, עוד כמה זמן אתם אמורים להיות בטירנה? אז אמרו לו, עוד 24 שעות. זאת אומרת, תנצלו כל שנייה שיש לכם הבחור הזה, כי הוא עובד עם נתניהו. זה הסיפור, שאני אגיד גם יותר מזה. כשאני התחלתי את הפעילות הבינלאומית שלי, הייתי מגיע למקומות, התחלתי ב-2014, אז היום מדברים איתי על שמעון פרס ועל החקלאות הישראלית. והחל מ-2015, אני זוכר גם את הנקודה, הייתי בכנס בארמניה, דצמבר 2015, שבו שר המדע הארמני, הייתי איתו בפגישה, כחלק מפורום יותר רחב, אז הוא אומר, I want to speak with you. ואם אתה רוצה, אני גם אספר לי עוד משהו קלעתי דרכו, ואז הוא אומר, תגיד, מה הסיפור של הסייבר? מה הסיפור של ההייטק הישראלי? אתה יכול לסדר לי פגישה עם נתניהו? עכשיו, ארמניה גם, זה תופעה מרתקת. הרי ארמניה, יש לה מאבקים עם טורקיה, יש לה מאבקים עם אזרבייג'אן. אזרבייג'אן גם מדינה שהייתה לא קרובה אלינו בעבר. היום היא במידה רבה בת ברית. אגב, יש שם איזה חבר פרלמנט השבוע שקרא לפתוח שגרירות הזרית בתל אביב. לא היה דבר כזה, וזה מאוד שמע, אבל אתם מאוד מאוד קרובים לאיראן. אגב, ארמניה מאוד קרובה לאיראן, לא בגלל שהיא רוצה את זה, בגלל סבך היחסים בתוך האזור.
בתוך הבלקן.
לא על בלקן, אלא בתוך הקווקז. כלומר, ארמניה במלחמה עם אזרבייג'אן, על חבל שקוראים לו נגורנו קרבח.
כן, אבל אנחנו מאוד קרובים לאזרבייג'אן. מאוד 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 קרובים לאזרבייג'אן.
זה מה שניסיתי להסביר לשר המדע. ואז, עכשיו, למה אני אומר לך את זה? כי זה מתקשר למה שסיפרתי ב-2016. פתאום מחפשים את נתניהו, פתאום מחפשים את הידע הישראלי בסייבר, בהייטק, אני הגעתי למקומות עזועים, עזועים שבו כל הזמן תקשר אותנו, תחבר אותנו. ואז אני תמיד מפנה למשרד החוץ, כי זה התפקיד שלו, זה לא התפקיד שלי.
אבל מה שמפתיע אותי בכל הסיפור הזה, זה העוינות האירופאית כנגד ישראל. יש משהו עמוק שאנחנו רואים בכל השנים האחרונות, אתה יודע, היה זה כמה שנים קצת יפות, אחרי השואה, הייתה את הקמת מפעל הטקסטיל בדימונה, מול צרפת, מול איזו ממשלה ככה, שהייתה מאוד אוהדת ישראל, אבל מאז, אתה יודע, מאז 67, ממש, נטשו אותנו גם בתחום הזה של חימוש, היה לנו פעם מיראז'ים צרפתיים, ועברו מאוד לסנטימנט הערבי, בחרם הנפט, המדינה היחידה שעמדה לצידנו, זאת ארצות הברית, ובעצם אמרה שהיא לא מוכנה עכשיו להיכנע לחרם, ואירופה כבר הרבה מאוד שנים, אתה יודע, כבר מעל 50 שנה, פחות או יותר נגדנו.
כן, אז שוב, זה נכון ולא נכון. כלומר, אתה זוכר שדיברת על יאיר לפיד, על מדינות מוסר וכדומה, זה מחזיר אותנו, כל, נקרא לזה האיחוד האירופי, ותכף אני אפרט על זה, כל המדינות האירופיות עובדות על פי אינטרס, ותזכור, יש לנו גוש ערבי גדול, לעומת גוש ישראלי קטן, ככה הן רואות את זה, ובגלל האינטרס הערבי, אני חושב שדגול שיקף את זה בצורה הכי טובה, בסדר? צרפת, כמו שאתה דיברת, על אותו שיתוף פעולה מדהים שהיה לנו מדעי, וב-67 דגול מתהפך, למה הוא מתהפך? כי הוא מבין שהגוש הערבי הוא מאוד גדול, לא רק באום, אלא גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה
כן,
מדינית.
כן, מיליארד לקוחות.
בדיוק, וצרפת תזכור שבאותה תקופה הייתה לנו את מלחמה הקרה, ארצות הברית, ברית המועצות, צרפת רוצה למצב את עצמה. ולכן הוא בחר בצד הערבי באופן מובהק ובוטה. עכשיו, מה קורה? וזה לא, מה שהסיפור שאני מספר כרגע הוא לא חד לחלוטין. כלומר, יכולות להיות הרבה רזרבציות לטיעונים שלי, אבל בוא נלך על זה. תראה, פחות או יותר כשנחתמים הסכמי אוסלו בספטמבר 93, באותה תקופה האיחוד האירופי נוצר כאיחוד אירופי, מתוך השוק האירופי המשותף. מה זה אומר איחוד אירופי? הוא מבטל בפועל את מדינות הלאום, ויוצר ישות על-לאומית. בסדר, בהמשך מצטרפות מדינות נוספות לאותו איחוד, שהיום הוא מונה 27, אחרי הברקסיט של בריטניה, זה היה 28, ירדנו ל-27, וגם יש לזה קשר לישראל, הברקסיט הבריטי, אבל ניגע בזה בהזדמנות אחרת. עכשיו, מה קורה בשנות ה-90? בשנות ה-90, האיחוד האירופי, שהוא על-לאומי, התפיסה שלו על-לאומית, כלומר, אנחנו צריכים לחפר על הקולוניזציה, על זה שדיכנו את העמים הילידים, וישראל עומדת במוקד. מה זה אומר ישראל עומדת במוקד? התפיסה של מדינות האיחוד האירופי, שמובלות בעיקר על ידי גרמניה וצרפת, זה שמדינה פלסטינית צריכה לקום. עקרון שתי המדינות הוא עקרון מקודש, הם לא מבינים שום דבר אחר עד היום. לא משנה עד כמה תסביר לאירופים שהרשות הפלסטינית היא רשות מושחתת, היא רשות של טרור, שאין לאירופים עצמם אינטרס שתקום, שתקום מדינה פלסטינית, הם תומכים בתפיסה הזאת.
אולי כסיסמה בלבד, זאת אומרת, הם בכלל מכירים את מה זה אומר שתקום מדינה? רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי. 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
התשובה היא כן, וככל שאני חווה את זה, שוב, ואין כל אחיד באיחוד אירופי, אני תפרט מה קרה שם, איך נתניהו שבר את האיחוד לשתיים.
הפרד ומשול, שיטה הרומית ידועה.
בדיוק, זה מה שהוא עשה. אגב, איך הוא עשה את זה? לקח את היכולות הישראליות, ההייטק, את הסייבר, את החקלאות, וידע להתחבר מדינות מסוימות. אני אגיד לך אבל מה העניין לגבי גרמניה וצרפת. אני רוצה להדגיש משהו אחד, כי יש לי המון ויכוחים עם אנשי ימין. האירופים לא אנשים רעים, הם פשוט אנשים טועים. כן, התמיכה למשל של האירופים בבנייה פלסטינית בשטחי C, היא נובעת ממדיניות מאוד מאוד מוטעת. זה לא שהאירופים קמים בבוקר, ככל שאני מאבחן, ואומרים, אם אנחנו היום יכולים לפגוע בישראל, נעשה את זה. זה ממש לא ככה, זה נובע, שוב, סובייקטיבית אני אומר את זה, יכול להיות שחברים אחרים חוו דברים אחרים.
ואנחנו כמובן מזמינים אתם פה לרעיון המשך, מי שרוצה להגיד...
כן, כן, אני חווה את זה כל הזמן, תודה, עם חברים מימין שאומרים לי, אתה טועה, זה עוינות, אנטישמיות וכדומה, זה לא בדיוק ככה, לדעתי זה נובע מאיזושהי תפיסה שהשתרשה, אתה יודע, איזשהו סלוגן, עקרון שתי המדינות שאנחנו הולכים איתו עד הסוף, אבל מה שקורה, זה קורה בשנות ה-90, אגב, צריך גם לומר ביושר, זו תרומה של השמאל הישראלי לתפיסות הללו. כלומר, השמאל הישראלי הנציח את התפיסה שתקום מדינה פלסטינית לא משנה מה, וככה האירופים קיבלו את זה. בסדר? עכשיו, האיחוד האירופי שכאמור מונה 27 מדינות, הוא מובל בעיקר על ידי גרמניה וצרפת ולא רק, במשך שנים הוא הוביל את המדיניות הזאת. ואז נתניהו ב-2009, כאשר הוא חוזר לשלטון, ולדעתי זה ישב אצלו הרבה לפני, הוא מבין שבאיחוד האירופי אין כל אחד. למה אני מתכוון? יש שם ויכוח בין תומכי הלאומיות, לבין תומכי הלאומיות. בסדר?
שהצטרפו לאיחוד כעניין כלכלי, כעניין...
כן, כן. אגב, אני אגיד לך יותר מזה. אם אני הייתי חי, לפני 40 שנה, אם הייתי אדם מבוגר לפני 40 שנה, והיו מציעים לישראל, בואו תצטרפו לשוק האירופי המשותף, אני הייתי אומר, כן, בואו נצטרף, כי זה שיתוף פעולה כלכלי, לא הלאומי.
לא לאיחוד האירופי, אלא
לשוק המשותף. כלומר, מבחינה כלכלית...
בתור... ביטול מחסים על פחם וברזל.
אם אתה רוצה אז נחזור, ב-1951 לוקחים שני אזורים בגרמניה ובצרפת, כמה סימבולים ומבטלים שם, בעצם יוצרים שוק אחד. והם ראו שזה עובד מצוין, אז ב-1957 קם השוק המשותף מתוקף אמנת רומא, שש מדינות, איטליה, גרמניה, בנלוקס, איטליה, מערב גרמניה, בנלוקס וצרפת, וככה קם השוק המשותף, זה קם כאיחוד כלכלי. ומה שקורה הוא החל משנות ה-90, ב-92 אמנת מסטריכט, הם פותחים את הגבולות, ואז קורה משהו, ואגב זה מתקשר גם לוויכוח הפנימי פה בישראל על הדמוקרטיה, מהי דמוקרטיה, שלטון המשפטנים, שלטון הבירוקרטים, מה שצריך לומר על האיחוד האירופי, שבעיקר הגרמנים והצרפתים, אבל לא רק, מקדמים את הסוגיה של ישות על-לאומית. כלומר, אנחנו נבטל את הלאום, של המדינות האירופיות, אנחנו נוריד את הדת הנוצרית למינימום האפשרי, ומה שקורה מ-2010 מגיע ויקטור אורבן, הוא לא היחידי. כלומר, גם הפולנים, גם ההונגרים, בעלי סנטימנט לאומי, סנטימנט דתי, אני אזכיר, הפולנים הם קתולים מאוד מאוד נוקשים, והם באים ואומרים, לא, אתם לא תיקחו את אירופה לאלאומיות, אנחנו עדיין מעדיפים את מדינות הלאום, ומתחיל שם מאבק בין שני הזרמים הללו, יש
מאבק על יותר או פחות כוח לאיחוד האירופי, נכון. ברמה הפנים מדינתית.
נכון.
אין בעיה, אנחנו מוכנים לוותר על מכסים, אבל אל תיגעו לנו לא בחינוך של הילדים.
נכון, לא על זהות לאומית. כלומר, הזהות הלאומית היא מאוד דומיננטית, אבל לא על הכלכלה. עכשיו, למה אני אומר את זה? נתניהו מבין את זה. ומה שהוא עושה, אורבן, אני חושב, הונגריה זה הדוגמה הכי טובה.
כן.
ברית מדהימה. בסדר, אבל זה לא רק הונגריה. כך למשל את פולין. פולין, שהייתה מדינה מאוד עוינת, אגב, היא הצביעה לפני, ביום שישי האחרון, הצביעה נגד ישראל, בין השאר בגלל מה שהם חווים מצידו של לפיד. אני מניח שכאשר נתניהו יבוא, נחזיר את היחסים.
כן, עם לפיד, רק נזכיר, זה משבר יזום של לפיד, כחלק ממלחמה באנטישמיות במרכאות כפולות, לריב איתם על האם לפולנים היה חלק בשואה, לא היה חלק בשואה, על איזשהו משהו סמלי, שבעצם הורס יחסים שמבחינה פרקטית של אינטרסים מקדמים מאוד את ישראל.
נכון, אני אתן לך דוגמה, הייתה ועידת ורשה ב-2019, השתתפות ישראל, ארצות הברית, הדיון היה איראן, לאיך מונים איראן גרעינית. בסדר, הפולנים הם לא נמצאים במקום הזה, אני מקווה שלאחר שנתניהו יחזור להיות ראש ממשלה, אז נחזור לכיוון הזה, אבל בוא שאלת לגבי האיחוד האירופי, מה נתניהו עשה? הוא יצר שם בעצם בריתות בתוך האיחוד האירופי, הונגריה, פולין, צ'כיה, ועוד ועוד מדינות, תחשוב על זה, הרי גרמניה וצרפת מתנגדות, תכלית ההתנגדות להכרה של ירושלים כבירת ישראל. אז מה עשה אורבן? הוא אמר, אוקיי, אני לא אשבור את הכלים עם האירופים, עם גרמניה וצרפת, אז הוא פתח נציגות סחר בירושלים. זה דרמטי, כן? הוא לא היחידי. וזה המצב לגבי האיחוד האירופי. אני מדגיש שוב, אני לא חושב שהם אנטישמי, לפחות ההנהגת האיחוד האירופי, אני לא חושב שהיא אנטישמית, היא פשוט שרויה באידיאולוגיה כל כך מוטעת, אגב, מזכירה גם את האידיאולוגיה של חלק מהמפלגה הדמוקרטית בארצות הברית, ומשם ישראל נפגעת. האם זה בר שינוי? התשובה היא כן. נתניהו כבר הוכיח את זה, כי ברגע שצריכים אותך, ברגע שצריכים אותך, הם יהיו איתך. למה אני מתכוון? כך למשל את גרמניה. גרמניה הצביעה ביום שישי האחרון יחד עם ישראל. איטליה, אותו דבר. אז זה לא, זה הרבה יותר מורכב ממה שזה נראה.
ויש גם חילופי דעות וחילופי דורות באיחוד האירופי, או לפחות בפרלמנטים המקומיים ובראשי הממשלות, ואנחנו צריכים כמובן לדבר על שתי מדינות מאוד מאוד משמעותיות בהקשר הזה, גם על שוודיה וגם על איטליה.
כן.
שוודיה אחת המדינות שאנחנו מכירים המון המון תקריות אנטישמיות בתוכה, במלמו יש אחוז ערבי מאוד גבוה,
נכון.
ואיטליה גם לא הייתה בדיוק מדינה אוהדת לישראל לאורך כל השנים, וגם שם פתאום עולה ראש ממשלה מאוד מאוד אוהדת, שנחשדת בעבר פשיסטי, נשמח אם תנסה לתת לנו את התמונה.
כן, אני אגיד קודם כל באופן כללי, בעקבות המצב, אגב, משבר אנרגיה, משבר אקלים, יש שינויים פוליטיים בתוך המדינות באירופה. בסדר? ומה שזה עשה, הרי זה גאות ושפל. כלומר, פעם עולה מפלגה כזאת, פעם עולה מפלגה אחרת. המציאות כיום, אחרי המון שנים של עליית מפלגות שמאל באירופה, כך למשל את מקרון בצרפת, הוא מוגדר לא שמאל, אבל אנשים, הוא מוגדר מרכז. בסדר? אבל אנשים שוכחים, הוא גדל בשמאל הצרפתי. ומה שקורה בחצי השנה האחרונה, יש איזשהו שינוי שאנחנו רואים אותו בעיקר בשוודיה ובאיטליה, של עליית הימין, שכולל בתוכו מפלגות שבעבר היו מאוד בעייתיות, והיום הן מנסות להתקרב למיינסטרים. אם אתה רוצה אני אתחיל עם איטליה, ראש ממשלת איטליה מלוני, אני פגשתי אותה ב-2019, כי צירפתי את הליכוד למפלגה בפרלמנט האירופי כחברה אזורית, ומלוני רצתה להתקבל גם אליה. מלוני הייתה פעילה נאו-פשיסטית, זאת עובדה שאין בלתה, היא השתייכה לתנועה מאוד מאוד קיצונית. אבל היא משקפת זרם של לא מעט איטלקים שהיו בעברם נאו-פשיסטים, שהתקרבו עוד ועוד ועוד למיינסטרים. זה לא אומר שהם הפכו להיות אנשי שמאל, אלא הם הפכו להיות מנאו-פשיסטים, הם הגדירו אותם לימין שמרני מאוד.
כשאנחנו אומרים פשיסטים, למה אנחנו בדיוק מתכוונים? אני רק אתן אנקדוטה מתוך השואה. רוב יהדות איטליה לא הושמדה. בגלל שמוסליני ראה בהם אחים ללאום האיטלקי, והוא אמר, אני לא מוכן...
כן, בתקופה מסוימת.
לא מוכן, כן, עד שהיטלר השתלט על...
כן, לא, גם במעלה הוא מעביר את חוקי הגזע, אבל...
כן, אבל היחס שם ליהודים לא היה כאיזה משהו גזע נפרד לגמרי שעכשיו צריך להשמיד אותו.
זה תקופות מסוימות, כלומר בחלק השני של הכהונה שלו, אם אני יכול לומר את זה, כן, היהודים די נפגעו, חלק מהם כן נלקחו למחנות השמדה, ככה למשל את הסיפור של פרימו לוי, שזה הכי מפורסם, אבל שאלת מה זה אומר נאו-פשיסטים, זה אומר תמיכה במוסוליני, זה אומר בתמיכה בעקרונות שהם פשיסטים, כלומר המדינה מעל הכל, איטליה חזקה וכדומה, אבל מה צריך לזכור? שמלוני, ומהבחינה הזאת היא באמת משקפת איזשהו סנטימנט אני אומר, או לפחות איזשהו זרם שכולל בתוכו לא מעט אנשים, היא עוברת יותר ויותר לימין השמרני. עכשיו שלא תבין, התקשורת הישראלית בייחוד עיתון הארץ הגדיר אותה כנאו-פשיסטית וקיצונית, הוא נוטה לעשות את זה, אבל אני ניסיתי למצוא את זה, אני אתן לך דוגמה, אחד הנאומים הראשונים שלה, היא דיברה על זה שהפשיזם היה בעייתי. עכשיו מה עשו? היא דיברה על זה בהקשר מסוים, היא אמרה משהו, פשיזם היו בו עקרונות טובים, אבל בגדול צריך לזכור שזו בושה על מה שהם עשו ליהודים.
כן, אז הם חתכו.
אז הם כמובן חתכו. עכשיו אתה מסתכל על זה ואתה בא ואומר, רגע, ב-2011, נדמה לי, 2008, ברלוסקוני שהיה ראש ממשלת איטליה, ממנה את מלוני להיות לשרה לענייני נוער. אז לא שמעתי שהיא פשיסטית. בסדר? כל מיני כאלו, ויש גם מעבר שהוא אינרנטי, הוא אוטומטי. ברגע שאת הופכת להיות ראש ממשלה, האחריות שלך הרבה יותר גדולה. והדבר שהכי הציק לי, אותם אנשים שיצאו נגד מלוני, ששוב, אני יודע, הייתה נאו-פשיסטית בעברה, זה אותם אנשים שהלבינו את אבו מאזן. כלומר, את אותו מכחיש שואה הוא לגיטימי, הוא פרטנר וכדומה, אבל מלוני לא לגיטימי. עכשיו אני אגיד יותר מזה, אותי מעניין שלושה דברים, בפעילות שאני עושה, מעניין אותי מדינת ישראל, נתניהו והליכוד, מעניין אותי ערכי שוק חופשי. ואז אמרתי, בוא נבחן רגע את מלוני בהיבט של ישראל. היא מעולם לא התבטא נגד ישראל, היא מעולם לא התבטא נגד היהודים, ואני אגיד לך גם יותר מזה, המעגל שסביבה רובו המוחלט תומך ישראל. למשל, אני אתן דוגמה, בחור שפגשתי, היום יועץ שלה לענייני חוץ, קוראים לו ג'וליו טרצי, היה שגריר איטליה בישראל, כלומר, היה איש משרד החוץ האיטלקי. ב-2011 הוא גם היה שר החוץ של איטליה, והוא מאוד מאוד פרו-ישראלי. הוא היועץ שלה. או למשל, היא מינתה כשר חוץ את טייאני. טייאני היה בכיר מאוד בפרלמנט, בנציבות האירופי, והוא היה חבר בשדולת הידידות עם ישראל. כלומר,
ב-EFI.
כן. ואתה לא יכול לבוא ולומר שהיא שונאת ישראל. כלומר, תגידו מה שאתם רוצים על דברים
כן,
אחרים.
זה מאוד מזכיר לי את כמובן את טראמפ. טראמפ, שונא ישראל. אוקיי, שנייה, הוא מינה את דיוויד פרידמן, ראש אגודת הידידות של היישוב בית אל, לשגריר בישראל.
זה לא רק זה, הנכדים שלו יהודים, הבת שלו יהודי
אשרה. בסדר, אתה יודע, גם שר החוץ הנוכחי של ארצות הברית הוא יהודי קשר, אבל בן אדם שאני הייתי רוצה לראות כמה שיותר רחוק מעמדות השפעה, אני אומר, זה לא משנה אם אתה יהודי או לא יהודי, משנה מה ההיסטוריה והרקע שלך ומה עשית, וטראמפ היה מוקף כל כולו באוהבי ישראל ובאנשים שבאמת רק רוצים לראות את האינטרס היהודי והישראלי מצליח, והגדיר אותו כאנטישמי, זה כאילו...
ברור, אני אגיד לך למה.
דיוויד פרידמן הוא קיצוני יותר מבן גביר בדיבור שלו לפחות. יכול להיות שבמעשים, אתה אומר מאחורי הקלעים בחדרי המסע ומתן, הוא בן אדם מיושב וזה, אבל בדיבורים, מה זה?
לא, אבל אני אגיד לך מה הנטייה של השמאל הישראלי. הנטייה של השמאל הישראלי, אני אתן לך דוגמה קטנה ממפלגה בספרד, קוראים לה ווקס, היא מפלגה ששוללת העצמאות של קטלוניה, מאוד ימנית, מאוד שמרנית, יוצאת לפעמים נגד להטאבים, זה לא אומר שאני שותף לעמדה הזאת שלהם, היא מאוד מאוד שמרנית, ואז הם מתארים אותה כאנטישמית. כי יש שם פעילים, נקרא לזה נאו-פשיסטים, יש שם תומכי פרנקו, ויש שם גם, אני יודע, אנטישמים. אבל המיינסטרים של המפלגה, ותכף אני אדבר על מה שקורה בשוודיה, המיינסטרים של המפלגה דוחה את הדבר הזה. כלומר, הנהגת המפלגה דוחה את העמדות האלה. אני אגיד לך גם איפה נפל לי הסימון. ב-2019 הם התמודדו בבחירות, אגב, הם מפלגה אחות שלנו בפרלמנט האירופי, בדרך אותה מפלגה אירופית. ואז מאחד המקימים שלה, שהוא חבר מאוד טוב שלי, קוראים לו ויקטור סנטנה, אתה מסתכל על הקאבר שלו בפייסבוק, זה הכותל המערבי.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
עכשיו רגע,
זה מהדברים הלא מובנים. נגיד אשתו של נשיא ברזיל שעבר, היא הולכת לקלפי עם מגן דוד, ואתה אומר לך, מה?
נכון, אז למה אני, בוא רגע נחזור לווקס, כי זה חשוב, ווקס במצע שלה, שים לב, זה דבר מדהים, הזכות של ישראל להגן על עצמה, היא זכות שיש להגן אותה בחקיקה, זה חלק מהמצע של ווקס, בסדר? מפלגה ימנית, כאילו אנטישמית, עכשיו למה אני אומר את זה? אני פרסמתי ציוץ בבחירות, גם בספרד, היו בחירות גם באפריל 19 וגם בספטמבר, פרסמתי ציוץ שווקס היא מפלגה אחות שלנו ואני תומך בה, כי מה לעשות, אני נוטה לתמוך בכל מי שבעד ישראל. ואז באחד מהעיתונים, באחד מאתרי האינטרנט כתבו, מנהל אגף קשרי חוץ של הליכוד, תומך מפלגה נאו-נאצית. אז אמרתי, תסבירו לי את ההיגיון. באיזה מפלגה נאו-נאצית אתם מכירים, הזכות של מדינת ישראל להגן על עצמה, צריכה להיות מעוגנת בחקיקה ומגינים על יהודים. זה לא מסתדר לי. זה לגבי ווקס, בספרד כנראה יהיו בחירות בקרוב, היא כנראה, אני לא יודע, היא לא תהיה מפלגת שלטון, כי היא פונה נגד הקטלונים, נגד עצמאות לקטלוניה, היא מאוד מאוד שמרנית, אבל היא תהיה מאוד מרכיבה, מאוד דומיננטית בשלטון. עכשיו בוא נחזור רגע לשוודיה, שוודיה זה גם דוגמה, בשוודיה לפני כמה שבועות, קמה ממשלת ימין, בתמיכה מבחוץ של השוודים הדמוקרטיים. השוודים הדמוקרטיים הוקמו ב-1988, על ידי נאו-נאצים ונאצים. כלומר,
שוודים, הכי גרוע שיכול להיות.
כן, שוודים שהיו לוחמים בצבא בוורמאכט. ומה שקורה שם, מתחילת אמצע שנות ה-2000, בא דור צעיר שמאס בסדר הישן, שמאס גם בסדר החדש לגבי המאגרים, לגבי המוסלמים, הוא השתלט על המפלגה, וביקש שוב להעביר אותה להיות ימין שמרני. לא נאו-נאצי, אלא ימין שמרני. עכשיו למה אני אומר את זה? כי כשאני התחלתי איתם בקשר מזמן, אז אמרו לי, אתה שתף פעולה עם נאו-נאצים. ומה שהם רוצים זה שאתה תלבין אותם. אז מספר 2 במפלגה, שהוא חבר מאוד קרוב שלי, אמרתי לו, תקשיב, מתיאס, אתה רוצה שאנחנו נלבין אתכם. אמר לי, אלי, אתה יודע, הייתי קונה את הטיעון הזה, אבל תשכח רק דבר אחד. אני רוצה להגיע לשלטון, ותמיכה בישראל בשוודיה, מעניקה לי דבר הפוך. כלומר, אם אני אומר שאני תומך בך, אנשים לא יצביעו לי. כלומר, אני באמת מאמין אידיאולוגית, שאתם המגן של המערב, שנקרא לזה, המורשת היהודית נוצרית, היא מורשת קריטית, גם לזהות הלאומית שלי, ולכן אני תומך בך.
השיח הזה, אני חייב לומר, שאתה אומר אותו באופן ספונטני, Judeo-Christian values, לא, 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 נראה שבן שפירו, דניס פרגר, כל המשפיענים האלה מארצות הברית, והשיח שהם מקדמים, נכנס לפוליטיקאים כחלק מדברים שמורים באופן אינסטינקטיבי.
נכון, זה לא רק כן, אני אגיד לך
זה ממש, אתה יודע שכששיח משפיע, נגיד, פתאום אם פוליטיקאי יגיד ציבור מוחלש, אז אתה יודע שהשיח הנאו-מרקסיסטי חדר להם לראש. ולהפך, אם אתה שומע Judeo-Christian values, אתה מבין שהשיח הבן שפירו נכנס להם לראש.
זה לא רק בן שפירו, אני אגיד לך גם מי, זה לא רק הוא, כלומר יש לו חלק רב, יורם חזוני שלנו.
יורם חזוני.
עבור לא מעט פוליטיקאים אירופיים הוא סוג של מודל, צריך לומר את זה.
אני חושב שהוא ראוי להיות מודל לכל פוליטיקאי, הספר האחרון שלו, Conservatism Rediscovery, פשוט מדהים ואני ממש מקווה לראיין אותו כאן. מי שיש לו איזשהו קשר ליורם ויכול לדאוג שהוא יתראיין, אנחנו ככה הרבה זמן בחתול ואחבר, ואני חושב שיורם עלה לארץ מפרינסטון באמת בשביל להשפיע בו בציבור בישראל, הקים את מכון שלם של שהייתה לו את ההשפעה הכי קריטית לפחות עליי בהתפתחות האינטלקטואלית שלי. לא, אני אומר, עליי לפחות, אז עוד לא הייתה שיבולת, עוד לא היה סלע מאיר ואת כל הדבר הזה. ואחר כך הוא פשוט אמר, המצב של ישראל כבר מספיק טוב, אני עובר לעבוד בחזית האירופית, בחזית האמריקאית, והוא באמת התחיל, לפחות ב-15 שנים האחרונות, להתראיין ולפעול רק באנגלית. הוא עכשיו התראיין אצל ג'ורדן פיטרסון, אצל בן שפירו, אצל דייב רובין, הוא היה מספר פעמים. אבל מה הפעילות שהוא עושה באירופה? זאת אומרת, אנחנו רואים אותו המון פעיל באירופה, הנושא הוא כמובן לא יורם חזוני, אלא לעורר את הלאומיות האירופית, הכנס שלו נקרא Conservatism Nationalism, כאילו שמרנות לאומית, ומה בעצם מתעורר שם באירופה? כי אתה מתאר איזשהו תהליך יותר גדול.
יש תהליך ענק שעובר לידינו, כמובן שהתקשורת הישראלית משמאל בזה לו, אני אגיד רק את הדבר הבא, יש התעוררות לאומית, או התעוררות, אני לא רוצה לומר התעוררות לאומית, אתה יודע, כמו 1848, אבל אחרי הרבה שנים, שהאיחוד האירופי לא רק, נקרא לזה, הוריד למטה את הזהות הלאומית, אלא גם תזכור שזה נוגע גם לדמוקרטיה. למה אני מתכוון? ואני אגע רגע בברקסיט, כי זה מאוד מאוד חשוב. אנקדוטה, אני הבאתי את הליכוד ב-2016 לפרלמנט האירופי בשטרסבורג, פגשתי את דן הנן. אגב, זו דמות שראוי מאוד שישראלים יכירו אותו, כי הוא לא רק פוליטיקאי, הוא גם אינטלקטואל, לורד וויטי היה חבר פרלמנט אירופי, ישבנו במסעדה בשטרסבורג, הייתי משלחת של הליכוד, ראשי הערים ופעילים וכדומה, אז הוא אומר לי, נעים מאוד, קוראים לי דן הנן, אני חבר פרלמנט אירופי, ואני רוצה לפטר את עצמי.
יפה.
אז אמרתי לו, רגע, אני לא מכיר אף חבר פרלמנט שרוצה לפטר את עצמו, כי זה תכלית הקיום, ואז הוא אומר, בוא תסביר לי. אז אמר לי, תראה, אני בעד להוציא את בריטניה מהאיחוד האירופי, מסיבה מאוד פשוטה, אני דמוקרט, הוא נבחר ב-2009 לפרלמנט האירופי, והוא אומר לי, מה שקורה באירופה זה לא דמוקרטיה, יש לנו את הנציבות האירופית, היא לא נבחרה על ידי האירופים, היא ממונה על ידי ממשלות, שגם ככה קמות בצורה בעייתית, והנציבות האירופית מחליטה מה אני, בסדר, הם יושבים בבריסל, היא מחליטה לאזרח הבריטי הקטן, שגר סתם אני זורק, בליברפול, מה הוא יאכל, מה הוא ישתה, מה הוא יעשה, וזו לא דמוקרטיה.
כן, אם רגע נחזור באמת להיסטוריה הבריטית, וגם להיסטוריה הצרפתית, של שתי המהפכות, גם המהפכה האמריקאית, וגם המהפכה הצרפתית, אז אנחנו רואים ששתיהן קמות סביב העיקרון, של no taxation without representation, אסור לעשות חוקים שיפגעו בזכות הקניין, אם לא אתה לא נותן להם ייצוג לאותו עם או לאותו קבוצה. והאמריקאים אמרו, תנו לנו חלק בפרלמנט הבריטי, ואז אנחנו נהיה מוכנים לשלם כל מה שאתם רוצים, גם על התה וגם על הסוכר. אבל באירופה זה בדיוק מה שקורה. הנציבות וכל מיני בירוקרטים עלומי שם בבריסל, שיושבים במשרדים, מחליטים לגבי האזרח הצ'כי, מה הוא יאכל, מה הוא ישתה, מה המס, האם הוא יאכל לעשות ערובה מהעסק שלו, או לא יאכל, וכל מיני דברים כאלה, ואז הוא אומר עצמו, אין לי שום דרך. גם אני יניע את כל הצ'כים להצביע בבחירות בצורה שהכי תואמת את האינטרסים שלי, להשפיע על המדיניות, כי מי שקובע זה, זה בירוקרט, בלתי נבחר בבריסל.
נכון. אגב, זה גם לשאלה, איך למרות כל זאת, נניח שבגרמניה ובצרפת, יש תמיכה באיחוד האירופי. אז שוב אני אומר, זה נכון ולא נכון, אני אחזור קצת אחורה, ואלה פרטים מאוד חשובים שאנשים יכירו. דיברנו על זה שהאיחוד האירופי רצה להגביר את הלאומיות, כלומר להעמיק את האיחוד. ואז ב-2005 הוא מבקש לערוך הצבעה על חוקת האיחוד האירופי, שבגדול מבטל כמעט לחלוטין את מדינות האיחוד. ומה קורה? בכמה מדינות זה לא עובר.
בסדר? וזה חייב לעבור פה אחד, נכון?
אז היה חייב לעבור פה אחד, היום לא. הם שינו את זה.
טוב, נו. כשאתה לא מצליח לעמוד בחוקים, אז אתה משנה אותם.
מה הדבר המקומם? זה דן אמר לי, אומר לי, אז נפל לי הסימון. כך למשל מדינה כמו אירלנד, הם הביאו את ההצעה להצבעה במשאל עם, ואז דוחים אותו במשאל עם. אז מה אומרים באיחוד האירופי? תעשו עוד משאל עם. אבל רגע, האירים אמרו לא רוצים. ואז הם, אחרי שהאמנת חוקת האיחוד האירופי נופלת, הם מביאים את אמנת ליסבון, שבעצם האיחוד האירופי היום מבוסס על האמנה הזו, שזה שינוי קטן מאמנת האיחוד האירופי, ומה הם עשו? הם עקפו את הציבור האירופי על ידי זה ש... חלק מהמדינות שדחו, גם באמנת ליסבון במשאל עם, העבירו את זה דרך הפרלמנט. כלומר, לא באמת שאלו את העם. ואז זה יוצר סוג של דיסוננס. דיסוננס עמוק מאוד בין הרצון של האירופים לבין המציאות. עכשיו, למה הבריטים? כשאני התחלתי את הפעילות שלי, אני חשבתי שהבריטים רוצים לצאת מהאיחוד האירופי בגלל ההגירה. מרקל דוחפת להם מהגרים עקב המשבר של 2015, ודן אמר לי, מה פתאום? זה לא קשור. ההגירה זה אולי סיבה מספר 19. הדבר החשוב ביותר, אנחנו דמוקרטים. אנחנו ערש הדמוקרטיה. והאיחוד האירופי לא דמוקרטיה. אתה צריך להבין, בכסות דמוקרטית, הוא אומר שהוא דמוקרטי, אבל הוא לא דמוקרטי, כי בסוף הציבור לא מחליט. עכשיו, למה זה מתקשר? זה התקשר למה שקורה פה במדינת ישראל, לכל העניין של המהפכה של אהרון ברק, אתה רואה אותו דפוס פעולה. כלומר, אתה מדבר גבוהה גבוהה על דמוקרטיה, ובעצם אתה מקדם ערכים אנטי-דמוקרטיים, שלא לומר קומוניסטים. ואני ברשותך אסכם רק בזה, אין תמה שהשמאל הישראלי מחובר בעבותות לאנשי האיחוד האירופי. כלומר הוא מקבל מימון, זה אותם ערכים, אין תמה, זה לא מקרי.
וגם דרך אגב, הרבה פעמים השמאל מדבר על דלת מסתובבת בין התאגידים לבין הרגולטור. הרגולטור, נגיד מישהו בבנק ישראל בכיר מסיים לעבוד, מיד הוא ממונה למשרה בבנק הפועלים. תחשבו רגע על פוליטיקאים, אני יודע שזה קשה, בתור אנשים שמגיבים לתמריצים, בתור אנשים. אתה יום אחד מסיים את הקריירה שלך בליכוד, ליכוד נגיד ירד מהשלטון או משהו כזה, אתה תחפש את המשרה הבאה שלך. כמובן שזה, בגלל שיש לך יכולות בזירה הבינלאומית, בזירה המשפטית, בכל הזירות האלה, אתה כמובן תחפש איזה ארגון חברה אזרחית, עמותה גדולה או מכון מחקר להשתלב בו. ואם אתה איש שמאל, ואתה בעצם חושב על העתיד שלך, כי אתה מבין שאתה לא תהיה פוליטיקאי לעד, אז אתה אומר, שנייה, באיזה מכון אני אשתלב? כל המכונים הגדולים היום של השמאל ממומנים, לא על ידי תרומות מהציבור, על ידי האיחוד האירופי, ועל ידי ג'ורג' סורוס.
נכון, לא רק...
ולכן גם...
על ידי ממשלות באיחוד האירופי.
נכון, דרך אגב זה מתואר מאוד יפה, בספר של מתן פלג, מדינה למחירה.
חשוב, 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 חשוב.
אבל לא לקרוא בשבת, זה קצת כזה עושה בחילה וכעס ו...
חשוב. אגב, אבל תמיר, פה אני אומר, לי יש ביקורת על השמרנים הישראלים. כי המנגנון הזה של נתינת כספים, זה מנגנון מקובל וקיים באיחוד האירופי. כלומר, זה לגיטימי לחלוטין. אני מכיר את זה דווקא מהליכוד, יש ל-ECR, לאותה מפלגה שבה אנחנו חברים, think tank, בשם New Direction, שאני עובד איתו. וזה מקובל לבקש. והימין הישראלי לא מבקש.
מה, קהלת, תקווה?
כולם, כולם צריכים לבקש, זה מקובל. בסדר, יכול להיות שהוא לא יקבל, אבל אפילו לא מבקש. אתה יודע, היה לי פעם ויכוח עם מישהו שהוא מאוד משפיע בימין הישראלי, גם בליכוד. ואז אמר לי, אם אני אבקש, זה אומר שאני משתף פעולה עם הרוע. אמרתי לו, לא, אתה צריך להבין. המימון הזה קיים. הוא קיים. איך אמר לי אמנואל ג'ופרי, השגריר לשעבר של האיחוד האירופי, כי באתי אליו כל הזמן בטענות, ואמרתי לו, אמנואל, אתם עובדים רק עם אנשי שמאל. אתם מאבדים את הימין ואנחנו הרוב. הוא אמר לי, אבל הימין לא רוצה שיתוף פעולה איתנו, כי נהרנטית הוא רואה בנו גורם שלילי.
אז נראה לי שבשלב הזה כדאי להפנות את השיחה בדיוק לדבר הזה. יש גישה ישראלית, או גישה אפשרית של השמאל, של התקשורת, שבעצם אומרת, חרם מוחלט על פשיסטים, פשיסטים לשעבר, ימין, טעות, כל מיני חבר'ה זה. מה עדיף? להחרים או להיות בקשר? ומה הקשר זה ייתן לנו בעצם בסופו של דבר? כי כשאתה עושה החרמה, או נגיד כשאתה נוהג כמו לפיד, יש הרבה היגיון בלנסות לפעול כמו של לפיד, שהוא כרגע ראש הממשלה פועל, מול פולין, אומר, פולנים, תיקחו אחריות. היה לכם חלק בשואה, מספר אנשים
זה לא מעניין אותם.
לא, מספר אנשים שהם חסידי אומות עולם מפולין, הם אחד ללא יודע, 10,000, אחד ל-100,000, ואם אתם לא מוכנים לקחת אחריות על זה שהיה לכם חלק בשואה, אז אני לא מוכן להיות איתכם בקשר. היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
לא, אז מה שאני הייתי עושה, קודם כל אני כאמור תומך נלהב בריאל פוליטיק. צריך לעשות, קודם כל, כל ממשלה שקיימת, והדבר הזה עלה כאשר קורבין היה מועמד, היה ריאלי, כן, להיות ראש ממשלת בריטניה, ושאלת עצמי, תגיד, מה אתה עושה עם קורבין עולה? אין לך ברירה, אתה חייב למצוא דרך להגיע אליו.
אז לא, השאלה אם אתה תחרים את קורבין, או לא תחרים את קורבין?
אני מאלה שאומרים שלא, אין לך ברירה, כי היחסים בין ישראל לבין בריטניה הם חשובים. אגב, תהיה לך בעיה, כי אם אחד כמו קורבין עולה, הוא אנטי-ישראלי, הוא אנטי-יהודי בכל מקרה, אבל אתה יכול, לצורך העניין, להביא אותו למצב שהוא לא נגדך לחלוטין. אגב, עלתה השאלה גם שלדעתי היא די רחוקה מאיתנו. מה קורה עם הסקווד? הופך להיות הסקווד, אותם פוליטיקאים.
AOC, קורטז.
כן, כן, כן. מה קורה אם הופכים להיות מרכיבים מאוד מרכזיים בממשל הדמוקרטי? ואז אתה אומר, אתה תהיה חייב להגיע לליבם, אין לך ברירה אחרת, ותזכור שיחסים בין ישראל לארצות הברית הם מאוד מאוד עמוקים. כלומר, גם אם הם ירצו לצאת נגדך, הם לא בהכרח יוכלו. בסדר, אותו דבר אתה אומר את זה גם לגבי אנשים כמו קורבין, ולא רק. עכשיו, מה אתה עושה? אם זה היה תלוי בי, הייתי פשוט מנסה למפות את המדינות. מה קורה בכל מדינה ומדינה? אגב, זה גם מביא אותנו לשאלה, מה קורה למשל עם מרין לפן? האם אני, אלי, כליכוד, רוצה קשר איתה? לא, אני לא רוצה קשר איתה. אני לא רוצה קשר איתה, כי בניגוד לבוקס, היא לא באמת רואה חשיבות בשינוי האופי של המפלגה. בסדר? או למשל, יש מפלגה בשם אלטרנטיבה לגרמניה, שאלדד בק.
מאוד מקדם אותה.
כן, אני מאלה שאומרים, לא, עדיין לא, כי הם לא באמת השתנו בצורה, נניח כמו ווקס, נניח כמו השוודים הדמוקרטיים. או אני אתן לך דוגמה של...
אתה לא תקדם את זה ברמה של, שלא יהיה להם פוטו אופי מנתניהו, או ברמה שאפילו, נגיד מישהו כמוך, שאתה יודע, הצילום איתו זה לא הדבר שמייצג את כלל ישראל, לא, ייפגש
לא...
איתם ומאחורי הקלעים,
לא,
ינסה לקדם איתם דברים, אתה יודע, לפחות ברמה הפרקטית.
אם אני אראה נכונות, אני אספר לך על מפלגת החופש באוסטריה, FPO. זו מפלגה שכן, היו בה נאו-נאצים בעבר, ומנהיג גם מפלגה היינץ קריסטיאן שטראכה, פגשתי אותו פעמיים, בזמן שהיה מוקצה. ואז הוא פשוט הראה לי איך הוא עושה את זה בתוך המפלגה, איך הוא באמת משנה, אגב, ביקר בארץ, ביהודה ושומרון וכדומה, אחד הדברים הכי מצחיקים שאמרתי לו, אנחנו לא נגד מוסלמים, יש מוסלמים בליכוד, האזרחים הערבים חלק ממדינת ישראל, יש לנו ויכוח עם הרשימה המשותפת, עם תומכי טרור, שלא תחשוב שתמצא אותנו כשותפים לאנטי מוסלמיות. ואני ראיתי באמת מה הוא עושה בתוך מפלגת החופש האוסטרית, איך הוא משנה את זה מבפנים, מה שהוריד לי את הסימון, כשאני באתי לפגוש אותו, אני לא אדם מוכר, אז לפני ישב איש עסקים ישראלי אוסטרי, ואמרתי לו, תגיד, אתה יודע שהוא נאו-נאצי, כן? ואז הוא התחיל לצחוק ואמר לי, אלי שטויות, אני גדלתי איתו בווינה, דלת מול דלת, הבן אדם לא נאו-נאצי, נכון שיש לו חלק במפלגה שהם מאוד, מאוד בעייתים, אבל הוא מנסה לשנות את זה. בסדר, הייתי עושה פשוט כל מפלגה ומפלגה, מה הנכונות שלה או לא נכונות שלה לשנות היחס כלפי ישראל והיהודים, ואם כן, בוודאי, לחבק אגב, אני אגיד לך יותר מזה, תמיר, זה לא רק מפלגות ימין, אני הייתי קורא לעשות את זה גם בקרב מפלגות שמאל, כי תזכור שיש לא מעט מפלגות שמאל שעברו שינוי מרחיקי לכת, הן אנטי-ישראליות, אנטישמיות במידה רבה, אבל בתוך המפלגות הללו יש לפעמים גורמים שיפתיעו אותך, שהם לא שונאים, דווקא מחפשים את הקשר.
אבל אם אני צריך להחליל, אני בעצם רואה שהגישה שלך היא לא להחרים, אלא לנסות כמעט בכל מצב למצוא את הקשר. כן. שוב, קשר בתנאים, לא עכשיו אמרנו חתונה קתולית. אבל כן להיות בקשר, כן להיות בשיח, כדי לנסות להשפיע עד כמה שאפשר, גם עם אנשים שהם בסופו של דבר עם אינטרסים לא הכי בעדינו.
נכון, אבל בסוף 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 מעניין אותי מבחן התוצאה. כלומר, אם אני רואה, כמו שראיתי אצל שטראכה, שהבן אדם, הוא אמר לי בעצמו, יש לי נאונצים במפלגה, אני נלחם בהם. אם אני רואה נכונות כזאת, למשל במפלגה של הפן, לא ראיתי. לא ראיתי. אגב, אני לא טוען שאנטישמית ולא לא אנטישמית, אישה מאוד 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 פונקציונלית. אם הייתה יודעת שלתמוך בישראל יביא אותה להיות נשיאה צרפת, הייתה תומכת בנו. ואם לא, אז לא. זה המציאות.
דרך אגב, כמו כל פוליטיקאי.
לא, אבל אצלה זה בא לידי ביטוי בצורה מאוד מובהקת.
כאן הייתי רוצה שגם נעלה לקומה הבאה למעלה, וגם נרד הכי למטה שאפשר. אני אנסה להסביר. קיסינג'ר כותב בספר שלו דיפלומטיה, שזה ספר מרתק ומדהים, שעשינו עליו שני פרקים עם זיו מאור, על השינוי האדיר שחל בדיפלומטיה במאה ה-20, והוא ממש מתאר זה בתור מדיפלומטיה שמתנהלת בקונגרס וינה, באמצעות ראשי מדינות, שיושבים אחד עם השני ומנסים להבין מה הרזון דאטה ומה האינטרס המדיני, אתה יודע, בסגנון של השיחה שאנחנו עושים, לדעת הקהל. ואחד הראשונים שהבין את זה, שדעת הקהל היא הדבר הכי משנה ושדרכו אפשר להשפיע.
בן ציון נתניהו.
זה בן ציון נתניהו וז'בוטינסקי, שז'בוטינסקי הפקיר פה את כל הפעילות, אני אומר הפקיר כאילו לא כהאשמה, אבל עזב את כל הפעילות בארץ. עזב את כל
לא, כי הוא ב-1932.
פעילות מול הבריטים.
כן.
לא, אני אומר, זה שהוא נזרק מהארץ על ידי הבריטים,
נכון.
בסדר. אני אומר, אבל הוא גם אפילו לא במרחק קרוב. היום, הארץ וארצות הברית, זה מרחק של טיסה, בהנחה ואתה יכול להגיע לארץ.
נכון.
אתה יכול לשלוח וואטסאפים משם ולהגיע. בזמנו, לא יכולת לשלוח ולנהל פה עכשיו פעילות בארץ מול בגין, ולנסות לעזור עם מה שקורה בארץ. הוא נוסע לארצות הברית כדי לשכנע את הציבור האמריקאי,
נכון.
שישכנע את הנשיא האמריקאי, שישכנע את הבריטים לאפשר לנו יותר עלייה.
אתה יודע אבל מי הוביל אותו לזה? בן ציון נתניהו, שנייה. שאמר לו, הבריטים זה מעצמה יורדת, האמריקאים זה מעצמה עולה, ואתה חייב לגשת לדבר הזה. זה מהפכני.
עכשיו, זה ממש מצמרר, אני חייב לומר, זה מרגש אותי לדבר על הדברים האלה, כי ההבנה הזאת שהציבור בסופו של דבר שולט בדמוקרטיה, ובדמוקרטיה בריאה, אז עדיין הציבור הוא הדבר חשוב ונכון, בעצם אומר שאנחנו צריכים למקד את המאמצים שלנו, לא בפגישות, במסעדות נחמדות, עם פוליטיקאים בווינה, או בברלין, או בוושינגטון, אלא בעצם בפנייה ישירה אל הציבור האמריקאי, אל הסנאטורים, בסנאט נגיד של וויסקונסין, לא בסנאט של ארצות הברית, שיושבים בוושינגטון, אלא ממש פוליטיקאים הכי קטנים שיש, ראש העיר של...
לחלוטין. זה הטיעון שלי, אגב, תמיר, זה הטיעון שלי גם נגד לפיד ובנט, אני אחבר את זה במסגרת
יותר גבוהה. אבל כשאני אומר את כל זה, אני אומר, נתניהו בעצם בא לקונגרס האמריקאי, כשהוא בא, הוא לא בא בשביל להפעיל לחץ על הנשיא, באמצעות שהקונגרס יפעיל עליו לחץ דווקא. אז הקונגרס כבר מראש היה רפובליקני ומראש היה בעד ישראל. הוא בא בשביל להיות בפריים טיים של כל רשתות הטלוויזיה, מול הציבור האמריקאי שיראו אותו כמה מיליונים, ולא שירו אותו כמה מאות חברי קונגרס וסנאט.
אתה צודק, אבל מה שאני בא לומר, שאתה חייב לעשות גם וגם. כי תזכור, אתה אמרת נכון, בקונגרס וינה זה ראשי מדינות, גם קונגרס ברלין ב-1878, אגב, גם ועידת ילטה, גם ועידת סן רמו, זה מנהיגים של מדינות, או מנהיגים של, נקרא לזה, תנועות לאומיות. מה שקורה בדור שלנו, שמשרדי החוץ, ואני לשנייה לא מתכוון להפחיד במעמדו של משרד החוץ הישראלי, עושה עבודה אדירה במקומות מסוימים, משרדי החוץ כבר לא מקיימים מדיניות חוץ לבד. כלומר, אתה חייב להגיע גם לתקשורת, אתה חייב להגיע גם לציבור, זה נקרא גרסרוץ, אתה חייב להגיע למטה. ולפעמים למטה זה מי שמניע את הלמעלה. אני אתן לך דוגמה עם נתניהו ב-2015, אגב, רון דרמר בתור שגריר בוושינגטון היה עושה את זה, הם הגיעו, כמו שאמרת, חבר קונגרס הכי זוטר שיכול להיות, והיה לזה השפעה ללמעלה. למה אני מתכוון? כי אני אתן לך דוגמה, משהו שהציבור הישראלי לא מכיר. יש למשל את ועדת ההקצוות בסנאט. בסדר?
הוא אחד ודאי עם כוח...
לא נורמלי, לא יודע, אני למדתי להכיר אותה. עכשיו, חשוב מאוד, שאגב, אני טוען שמשרד החוץ צריך לשכפל את זה לכל המדינות בעולם. כלומר, ששגריר, אני לא יודע אם זה נעשה, אני לא בקי מספיק, אבל ששגריר ישראל בכל מדינה בעולם יגיע לכל חבר פרלמנט אפשרי מימין ומשמאל, מתוך מטרה להשפיע עליו. בסדר? העניין הוא שזה לא נעשה, אני בכוונה מזכיר את לפיד ואת בנט, כי כשהם נבחרו, הם החליטו קודם כל מדיניות אין הפתעות, אני לא יודע אם אתה מכיר את המונח הזה, שישראל לא תפתיע את האמריקאים.
זה נורא והיום, בדברים שכבר דיברו על זה בפודקאסטים אחרים, אז אני פשוט מעדיף להמליץ, גדי טאוב דיבר על זה, אני לא זוכר בדיוק באיזה פרק, אבל תנסו לחפש סביב עסקת הגרעין, ממש עושה לזה דיבנקינג בסגנון בן שפירו, שווה להקשיב.
נכון, וגם הנושא הזה של אנחנו נבקר אתכם רק בחדרים סגורים. אגב, אני אומר בדבר, את הדבר הבא.
זה בדיוק ההפך מקיסינג'ר, מבן ציון נתניהו, מבנימין נתניהו.
לא, לפיד בעצמו, זה שהבטיח לאמריקאים, והוא בעצמו שלא קיים את זה.
וחשוב להבין, כשאתה מבטיח לבקר רק בחדרים סגורים, או כשביידן מבקש, בבקשה תבקרו אותי רק בחדרים סגורים, רק לא מול מצלמות, מה מפחיד אותו בזה שנבקר אותו מול מצלמות? אם מפחיד אותו שנבקר אותו מול מצלמות, אז הדבר הכי כדאי שנעשה, שאנחנו צריכים לפעול רק שם, כי זה מה שמפחיד אותו. אם אתה רוצה להפעיל לחץ על מישהו, אז אתה צריך לגלות את הנקודת תורפה שלו. ואם הוא מגלה לך, הנקודת התורפה שלי זה מול מצלמות, זה מול הציבור האמריקאי, אז תפעל שם.
נכון, אני אגיד לך מעניין גם עם ביידן. הוא ראה ב-2015, אתה יודע, התקשורת הישראלית זלזלה מאוד בנתניהו על זה שהוא הלך לקונגרס. אבל אם זה היה כל כך רע, למה ביידן מתנגד לזה? למה הדמוקרטים מתנגדים לזה? יש לזה סיבה, כנראה שזה מאוד מאוד אפקטיבי. אני אגיד לך גם יותר מזה, אם דיברנו על פוליטיקה בינלאומית, מה הסיבה, יש המון סיבות, ומה הסיבה העיקרית שמדינות המפרץ חברו או הגיעו להסכמי אברהם? הם פשוט ראו ב-2015 שיש ראש ממשלה ישראלי שמוכן לעמוד מול איראן, למעשה הוא הכל היחידי שעומד מול איראן, ולכן הם התחברו אלינו. זאת הסיבה. ויש איזו השלכה גם, אתה יודע, מרחיקת לכת לא רק לגבי יחסי ישראל לארצות הברית, אלא לגבי כלל האזור.
טוב, אז ככה באמת לקראת סיום, הייתי שמח שתמליץ ככה על איזה ספר, סרט, פודקאסט, סדרה, מה שבא לך, ובינתיים אני אמליץ על ספר של מורך ורבך נתניהו, אבל לא הספר החדש, אלא הספר הישן, מקום תחת השמש, הוא יצא באותה תדעות אחרונות, הוא גם מספר את ההיסטוריה של התנועה הציונית ואת הצדקות לקיומנו כאן, וגם את המנגנון שמניע את נתניהו מאחורי הקלעים בזירה הבינלאומית, מה זה הפעלת לחץ, מה זה אופנסיבה מדינית, וגם מדוע אנחנו כל כך דומים לצ'כוסלובקיה, וגם עשיתי על זה פרק מונולוג, רק על הנקודה הזאת של ישראל מול צ'כוסלובקיה, והקבלות הבאמת מדהימות, גם ברמה של הלחץ שהופעל על צ'כוסלובקיה באותה תקופה, של לשמור על רוב לאומי, ומה אתם צריכים את הגרמנים הסודטים האלה, תנו להם אוטונומיה, תנו להם מדינה, וככה תהיו יותר חזקים. וכמובן, אחרי שהם נהיו יותר חזקים, כי הם ויתרו לגרמנים הצ'כוסלובקים, על השטח הזה, על השטח של הסודטים, הם נכבשו אפילו בלי לראות יריעה אחת.
ברור, ברור. אגב, יש פרגרף שבו נתניהו מדבר כמו נביא, כלומר הוא כותב כמו נביא, מדינת ישראל שיהיו בה 9 או 10 מיליון יהודים ותהיה חזקה, תביא אליה מדינות ערביות נוספות שירצו לחתום על שלום. שזה בדיוק, חוץ מהמספר, זה לא 9 מיליון, זה קצת פחות, ככה בדיוק קרה לגבי מדינות המפרץ.
כן, ואת הספר הוא הוציא ב-95.
לא, המהדורה האנגלית יצאה ב-93 והמהדורה העברית ב-95. בסדר?
אז טוב לדעת, אז בעצם הספר נכתב רובו ככולו ב-93.
קצת לפני, אגב, מיודענו יורם חזוני גם תרם לו במידה רבה.
נכון, הוא גם מודה לו בהתחלה.
כן, כן, אז זהו, תראה, לגבי פודקאסט, וזה קושר אותנו למה שדיברנו על דמוקרטיה, איחוד אירופי, וכוחה של המדינה, אז הייתי ממליץ על הפרק בפודקאסט המצוין של גדי טאוב עם אבי בראלי, על ההמלצה של שני מכונים דמוקרטיים, אני אומר זה מחאות כפולות, המכון הישראלי לדמוקרטיה, והמרכז להעצמת האזרח, שאלו, אני לא רוצה לומר את המילים בדיוק, הם מילאו את זה בכל מיני ורסיות שונות, אבל בגדול, שמפלגה ישראלית שיש לה שליש לפחות מהכוח בפרלמנט, יכול להיות גם לא יותר ממנו, תוכל לשלוט כאן שנתיים בלי הצעת אי אמון אפקטיבית, למעשה אותם שני ארגונים שהם כאילו דמוקרטיים, מקדמים פה אנטי דמוקרטיה, המחנה הממלכתי של גדעון סער, גם רצה לאמץ חלק מהתוכניות הללו, מזל שניצחנו בבחירות וזה נמנע, זה דבר אחד לגבי פודקאסט, לגבי ספרים, אז כמובן הביוגרפיה החדשה של נתניהו, ביבי, ואני אשלים אותך, אבל יש עוד ספר אחד שמתקשר למה שדיברנו, יש ספר שהשפיע עליי מאוד, שנקרא המאבק על אירופה, שנכתב לידי וויליאם היצ'קוק ב-2006 בהוצאת עם עובד, הוא מביא בעצם את הסיפור של אירופה ממלחמת העולם השנייה, עד אמצע שנות ה-2000, הוא נתן לי כל כך הרבה תובנות, כל כך הרבה תובנות שאני משתמש איתן גם היום.
וואו, האמת זאת פעם ראשונה שאני שומע גם על הסופר וגם על הספר.
אז ואם אתה מרשה לי עוד אחד ברשותך, רקוויאם גרמני של עמוס אילון, שמביא את הסיפור של יהדות גרמניה מ-1743, שמשה מנדלסון נכנס בשערי ברלין, עד 1933, שחנה ארנט בורחת, ספר מרתק, פשוט אחד הטובים שקראת.
וואו, תודה על ההמלצות, הם כמובן כולם יאוגדו ברשימת ההמלצות שלנו, שקיימת גם בטלגרם וגם בפייסבוק, פשוט מאוד קל למצוא את זה, ותודה רבה שבאת, היה ממש כיף.
תודה לך, תודה למאזינים.